טוב, שלום לכולם. ערב פורים מתבקש לדבר קצת על מלחמת עמלק, על מה המלחמה ואיך זה קשור אלינו היום. וכמובן, אנחנו יודעים שמלחמת גוג ומגוג, המדוברת, יש מחלוקת בין החכמים, האם זאת מלחמה אחרונה בסוף ההיסטוריה, או שזה בעצם כל רצף המלחמות, מאז שעם ישראל חזר לארץ ישראל, לקראת בית מקדש שלישי, ומלכות בית דוד ותיקון עולם, ולכן ממלחמת העצמאות אנחנו בעצם במלחמה אחת ארוכה, שנקראת מלחמת גוג ומגוג. בכל אופן, חכמים ראו קשר בין מלחמת עמלק למלחמת גוג ומגוג, וגם בימים האלה, בשעות האלה, אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות בלתי ידועה, אז חשבתי שכדאי קצת לברר את הסוגיה הזאת. נלמד בעצם אין היה אחד, מקור אחד בין היה, על פי הגמרא במסכת ברכות, על פי הפסוק בספר דברי הימים. אז בואו נתחיל. אנחנו אמרנו הבוקר בתפילה את הפסוק בדברי הימים, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד וכולי, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש. על הפסוק הזה יש שתי דרשות בגמרא. דרשה אחת, דרשת רבי עקיבא, שאנחנו מכירים אותה, כולנו, אני מתאר לעצמי, שעוצר בעצם את הדרשה שלו באמצע הפסוק. זה לא כתוב פה, אני אגיד בעל פה, לך השם הגדולה, זו קריאת ים סוף. והגבורה, זו מכת בכורות, והתפארת, זו מתן תורה, והנצח זה ירושלים, והעוד זה בית המקדש. זאת הדרשה של רבי עקיבא. רבי עקיבא לא ממשיך, ככל בשמים ובארץ, עד סוף הפסוק. דעה שנייה בגמרא, דעת חכמים, דעת רבנן, שהיא הדעה שלפנינו, לך השם הגדולה, זו מעשה בראשית. והגבורה, זו יציאת מצרים. והתפארת, זו חמה ולבנה, שעמדו לו ליהושע. והנצח, זו מפלתה של רומי. וההוד, זו מלחמת נחלת, זו מלחמת נחלי ארנון. עכשיו התוספות של רבנן. ככל בשמיים ובארץ, זו מלחמת סיסרא, ולענייננו היום, לך השם הממלכה, זו מלחמת עמלק, והמתנשא, זה סוף הפסוק, והמתנשא לכל הראש, זו מלחמת גוג ומגוג. אם כן, אם אנחנו רוצים להבין, מהי המלחמה מול עמלק, אז ובכל הדורות, זה גנוז בסוד, במילים, לך השם הממלכה. ואם אנחנו רוצים להבין, מהי מלחמת גוג ומגוג, זה גנוז במילים, בסוד, והמתנשא לכל הראש. וזה לא מפתיע, תכף נראה, שמלחמת גוג ומגוג היא על גבי מלחמת עמלק. היא לאחר מלחמת עמלק. האם משלכם גוג ומגוג זה עמלק עצמו? לא יודע. בסנחריב בלבל את האומות, אבל תכף נראה שזה קשור כנראה אחד לשני. טוב, אז אנחנו רוצים לברר אם כן, מהי מלחמת עמלק, מהי מלחמת גוג ומגוג, ומה הקשר ביניהם, ואיפה אנחנו נמצאים היום בהקשר הזה. זה הנושא. אקטואלי, אה? מאוד. טוב, אז אומר הרב כך. עמלק ניצב כצר לישראל. אינו הייתה רעה במה שיצאו ישראל לחדש בעולם, שתהיה אומה מתנהגת במלכותה על פי גאון השם. אף על פי שלא התנסה על יתר העמים, לכבוש אותם תחת ידיה. נעצור רגע פה. אנחנו צריכים לשאול בעצם, מה עמלק רוצה? למה עמלק תמיד מופיע, כפי שמאירים חכמים, הרב חרל"פ מעריך בזה, למה עמלק תמיד מופיע לפני הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל? בפעם הראשונה כשיוצאים ממצרים, במדבר, בימי משה, ויזנב בך כל נחשלים אחריך, פרשת בשלח. הפעם השנייה, בימי אמן, זה מגילת אסתר, לפני בית שני. והפעם השלישית, עומת הגמרא מסכת מגילה, עמלק זו גרממיה, ויש גרסה גרמניה של אדום. ישוע, למה תמיד עמלק מתעורר עלינו כשאנחנו רגע לפני הכניסה לארץ? מה הוא רוצה? מה זה קשור? אז אומר הרב, עמלק ניצב כצר לישראל. אנחנו מפריעים לו. הוא רוצה לייצר עלינו. מה אתה רוצה לייצר? איזה צרה אתה רוצה לעשות לנו? מה אנחנו מפריעים לך? אינו הייתה רעה במה שיצאו ישראל לחדש בעולם. רבותיי, המשפט הזה הוא חשוב מצד עצמו. עם ישראל והתורה של ישראל היא כוללת המון המון חלקים, המון המון פרטים. אם הייתי עכשיו הולך לאיזה שטיבל, ושואל 10 אנשים, תגיד, מה ישראל באו לחדש בעולם? מה החידוש? למה כבר הוא יצר את עם ישראל? מה היה העולם חסר בלי עם ישראל? למה החידוש הזה של עם ישראל בא לחדש בעולם, כנראה אמור להופיע מכוח התורה, על פי תורה? מה בנו לחדש? אני משוכנע. אני רוצה להגיד, אני יודע, אבל אני משוכנע. שאם היינו שואלים 10 אנשים, יכול להיות שאנו מקבלים 10 תשובות שונות. ואם לא 10, אז תכף נראה לפחות 3 תשובות עקרוניות שונות. אז כאן הרב הולך להגיד, מה ישראל באו לחדש בעולם? מה תפקידנו? מה יהודנו? למה הקב"ה ברא אותנו בכלל? מה תפקידנו כל ההיסטוריה? רבותיי, המשפט הזה חשוב ביותר, בלי קשר לסוגיה של המלאק וגוג ומגוג בכלל. המלאק יצא נגד מה שישראל באו לחדש בעולם. אבל מה באנו לחדש בעולם? אומר הרב, שתהיה אומה מתנהגת במלכותה, על פי גאון שם השם. אני רוצה להעמיד 3 אפשרויות מה ישראל באו לחדש בעולם. ותכף נראה איזו אפשרות נכונה על פי מה שכתוב פה. אפשרות אחת, העולם הזה הוא עולם חומרי. הוא עולם של חול. ישראל באו לחדש בעולם שיש גם קודש. ואיך הקודש הזה אמור להתגלות בעולם הזה? הוא אמור להיאבק בחול. הוא אמור לראות בחול אויב. החול מפריע לו. כי החול סותר אותו. ולכן היות בסוף סוף בעולם הזה אנחנו חיים, ואי אפשר בלי קצת להתנהג באופן חומרי חולי, כלומר צריך לישון, לאכול, מה נעשה? וכולי. לכן הדרך העקרונית שהקודש צריך להתגלות בעולם היא דרך סלידה מן החול, והיכולת והצמצום של החול הזה כמה שניתן. גישה. אם כן, מה בנו מחדש בעולם? שהעולם הזה הוא לא רק חול, הוא לא רק חומר, יש בו קודש, יש בו רוח, הוא לא רק טבעי, יש בו אלוקי. איך האלוקי יתגלה בעולם? על ידי שאנחנו מנסים למעט ולצמצם כמה שניתן את כל המציאות החומרית. אפשרות אחת, התפיסה הזאת קיימת. זה לא אותיות פחות באוויר מה שאני מדבר. אנחנו יודעים שהיא קיימת, אני לא רוצה לעשות כותרות ראשיות, האם יש קבוצה אחת בעם ישראל שהיא שייכת לזה, אבל אנחנו יודעים, כי באמת זה לא מדויק וצריך לדייק את הדברים, אבל בכל אופן, יש תפיסה קודשית כזאת, שרואה בחול, כן הרב קורא לקודש הזה, הקודש הצורר את הטבע, רואה בחול כמצר אותו, ולכן השיטה של הקודש להופיע בעולם, זה להתחמק ולהיאבק ולצמצם עד כדי להשמיד כמה שהוא יכול חלקים מהחול. זאת גישה, גישה שלמה של תודעה, גישה שלמה של עמדה נפשית כלפי העולם הזה, גישה שלמה של חינוך וכו' וכו', דברים ידועים. זאת אפשרות אחת. זה לא מה שהרב כותב פה. אז עם ישראל לא בא לגלות בעולם את הקודש הנבדל מן החול, את הקודש הנאבק בחול. אפשרות 2. עם ישראל בא לגלות בעולם שיש עולם הזה שהוא חול, ויש עולם של קודש, והחידוש בעולם שלנו, זה שהקודש יכול להתגלות בתוך החול. אבל, כאדם פרטי, כלומר, אני, ראובן, שמעון, לוי, יכול לגלות אלוקות בתוך החיים החומריים שלי. אבל, האם הקודש יכול להתגלות באומה, במדינה, בממלכה? זה לא. כלומר, אין קדושה במדינה. הפרדת הדת, אני לא מדבר על מדינת ישראל עכשיו, אני מדבר על מדינת ישראל בכלל. האם יש בעם ישראל אידיאל אלוקי לגלות אלוקות בלאומיות? האם בעם ישראל הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכון, או שזה חורבן וקטסטרופה? הגישה הזאת השנייה אומרת, קודש בחול כן, אבל ברמת האדם הפרטי. תניח תפילין, תשמור שבת, תאכל כשר, משפחה, תרת המשפחה, וכולי, זה נגמר במסגרת הפרטית, מקף משפחתית, אולי מקף קהילתית. אבל זה לא קשור למערכת לאומית של עם בארצו ובמדינתו. כאידיאל. אני לא מדבר עכשיו, האם מדינת ישראל היא חלק מהתהליך הזה. זה עוד חשבון. גם לא זה מה גם זה לא מה שהרב אומר פה. עם ישראל לא בא לגלות בעולם קודש הנבדל מן החול, ועם ישראל לא בא לעולם כדי לגלות את הקודש בחול ברמת האדם הפרטי, ברמת היחיד. הלכות יחיד. אלא, עם ישראל בא לחדש בעולם שלך השם הממלכה. כלומר שיש ממלכה, יש מציאות של עם שחי בארץ, שחי במדינה בריבונות לאומית עצמאית, יש לו ממלכה, והממלכה הזאת מתנהלת על פי הערכים האלוקיים. תורת המדינה. זה החידוש של עם ישראל. בשביל בנו, אנחנו לא מזלזלים בקודש, בחול ברמת האדם הפרטי. ודאי, צריך לשמור שבת, צריך לאכול כשר, הכל נכון. אנחנו לא מזלזלים גם במצבים מסוימים שהקודש צריך להיבדל מן החול. גם זה נכון. אנחנו לא נגד זה. אבל מה החידוש שעם ישראל בא לעולם בשבילו? רבותיי, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו בהר סיני רגע לפני מתן תורה, א' סיוון הקבחו שתק, לא אמר ולא עמיד עם שוכן שדה אוכה, ב' סיוון, א' סיוון, ב' סיוון, משפט ראשון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תגיד לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני רוצה ממלכה של כהנים. לא רוצה אוסף אנשים פרטיים צדיקים, רוצה אומה שמנהלת ממלכתה על פי הצדק והאידיאלים האלוקיים. זה מה שאני רוצה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. 2000 שנה בגלות, לא הייתה לנו אפשרות. ואז, במקרה הטוב, אנחנו יכולים לגלות קודש בחול ברמת הפרט, ובדרך כלל קודש הנבדל מן החול. לכן, המלאק ניצב כצר לישראל, אינו הייתה רעה במה שיצאו ישראל לחדש בעולם. ישראל יצאו לחדש בעולם קודש, קדושה. אבל איזה קודש? שתהיה אומה מתנהגת במלכותה, על פי גאון שם השם. שיש אומה שיכולה לנהל ממלכה, על פי השם, השם מנהל את הממלכה, הערכים האלוקיים מנהלים את הממלכה. לך השם הממלכה, ולא רק לך השם הלכות יחיד. לא רק לך השם כשרות המטבח. לא לך השם ראובן שמעון לוי. לא לך השם שמירת שבת בלבד. לך השם הממלכה. זה החידוש. את זה המלאק רצה לעקור. זאת מלחמת המלאק. דרך אגב, אולי נגיד עוד משפט אחד, הרב כותב בשמונה קבצים, שאם עם ישראל בא לגלות את הקדושה, את הקודש, קדושים תהיו, ואנשי קודש תהיו לי, איזה קודש? לא רק קודש הנבדל מן החול, ולא רק קודש בחול הפרטי, קודש בחול הלאומי, לך השם הממלכה, יש שני סוגים של אדם, נקרא לזה ככה, שהם לא באישיות ובייעוד הזה. אומות העולם שייכות לעולם של חולין, והמלאק, כשונה משאר העמים, שייך לעולם של טומאה. טומאת המלאק. האם הייתי שואל אתכם עכשיו, מה ההפך מקדושה? חולין או טומאה? מה תשובתכם? טומאה. נכון? במהרה ייבנה המקדש. בעזרת השם נעלה בשלושה רגלים לבית המקדש. אדם חולי יכול להתאר ולעלות אל הקודש. אדם טמא לא יכול לעלות אל הקודש. טומאה היא הפך הקדושה. חולין זה לא הפך הקדושה. אומר הרב שמונה קבצים, קדושה זה העולם הפנימי. חולין זאת המעטפת החיצונית שמסתירה את העולם הפנימי, את הקודש. טומאה זה הפך הקדושה. אז אין לנו מאבק עקרוני עם אומות העולם. אלא הם שייכים לעולם של חול, הם צריכים לבנות את חיצוניות החיים, וגם בתוך חיצוניות החיים יש את הפנימיות שנקראת שם המצוא בני נוח. קדושה פנימית במדרגתם. לכן אין מאבק עקרוני בין קדושה לחולין. יש מאבק עקרוני בין קדושה לטומאה. ולכן המאבק הוא מול המלאק. ולכן המלאק ניצב כצר לישראל, אינו הייתה רעה במה שיצאו ישראל לחדש בעולם, שתהיה אומה מתנהגת במלכותה על פי גאון שם השם, עוד טיפה רגע. עכשיו רבותיי, עד לאן זה מגיע? אם היינו עכשיו משטחים את כדור הארץ, כדור הארץ עגול, נשטח אותו, ונצטרך עכשיו ציור. המלאק נמצא בנקודה אחת על כדור הארץ, 180 מעלות בנקודה השנייה, המרחק של סך כדור הארץ, נמצא עם ישראל, בארץ ישראל, מנהל מדינה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל לא מפריע לעמלק. עם ישראל לא מאיים על עמלק. עם ישראל לא רוצה להילחם עם עמלק. שואלים את עמלק, תגיד לי, זה שיש במקום אחד על פני כדור הארץ, שלא קשור אליך בכלל. הוא לא מאיים אליך, הוא לא קשור אליך. יש שמה, בנקודה ההופכית לך, יש עם שמנהל אומה, סליחה, יש עם שמנהל ממלכה, על פי קודש, לך שם המלכה. זה מפריע לך? יגיד עמלק, כן. עד כמה מפריע לך? מפריע לי עד כדי כך שאת כל הכסף, את כל הכישרון, את כל הזמן, את כל המשאבים, אני משקיע רק בדבר אחד, להשמיד את העם הזה. למה? כי העם הזה הוא ההפך שלי. עמלק וישראל לא יכולים להיות ביחד באותו עולם. ראשית ראשית. קודש ישראל השם ראשית תבואתו, ראשית גויים עמלק. זהו. אבל אנחנו לא מפריעים לך, לא מנסים להשתלט עליך, לא מנסים להשפיע את הטוב האלוהי שלנו עליך. כלום. מה אתה רוצה מאיתנו? תשובה, אני לא מוכן לקבל שבנקודה אחת על פני כדור הארץ יהיה עם שיגלה שלך השם הממלכה. רגע, בין אם זה מתגלה בפועל, בין אם זה גנוז בנו כתכונה וטבע. בין אם זה מתגלה בפועל, ולצרינו הרב עדיין היום זה עוד לא מתגלה בפועל, ומתחיל להתגלות. בצבא קצת יותר, בכל מיני מערכות חיים לאומיות קצת יותר, לאט לאט זה יתגלה יותר. גם הפוליטיקה הרבה יותר מאשר לפני 30 שנה. לכן, אומר הרב, המלאק ניצב כצר לישראל, אינו הייתה רעה במה שיצאו ישראל חדש בעולם, שתהיה אומה מתנהגת במלכותה, על פי גאון שם השם, אף על פי שלא התנסעה על יתר העמים, לכבוש אותם תחת ידיה. גם בשלב א' של ההיסטוריה, במחאות, שאנחנו לא רוצים להשפיע ולכבוש את העמים תחת השקפתנו. עצם זה שיש עם כזה בעולם ומנהל ממלכה באופן הזה, זה מפריע לעמלק. לכן אני חוזר מה שאמרתי קודם, לכן עמלק, תמיד לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. ומה עכשיו הולך להיות? הולכת להיות אומה שחיה בארצה ובמדינתה, שמגלה שגאון שם השם עליה. זה עמלק ילחם. אז הוא ילחם בימי משה, ילחם בימי אסתר ומרדכי, ילחם בדור שלנו. זה מה שמפריע לו, עוד טיפה רגע ברשותכם. ובאשר שדבר זה הוא מוכרח שתהיה אומה בעולם שהכוח היותר שבמלכותה, למה זה מוכרח? כי כדי להראות לעולם שאפשר לנהל, אפשר להופיע קדושה, לא רק במדרגת האדם הפרטי, גם במדרגת עם, זה חידוש עצום, וממילא זה ישפיע תכף נראה בהמשך על כל העמים, ובאשר שדבר זה הוא מוכרח שתהיה אומה בעולם שהכוח היותר שבמלכותה יהיה שם השם, אמונתו וביטחונו, אהבתו ויראתו, על כן המלאק המתנגד לזה, וסעיפה ויהיו עדר עבד, זה פסוק בנביא, כמו עדר, כבשים ללא רואה, ללא צון ללא רואה, מתפזר לכל עבר, כך יהיה סופו של המלאק, במהרה בימינו אמן. כן. לא מבין אותו, אני לא אמור להבין אותו. לא אמור להבין אותו. אני לא אמור להבין את האויב, אחי. אני לא אמור להבין את האויב. אל תלמד אותי בפום להבין את האויב. האויב צריך השמדה, זהו. אני לא אמור להיכנס לראש של המחבל הרשע ששרף טבח ערף. אני צריך להשמיד אותו כמה שיותר מוקדם. אני לא אמור להבין אותו. ואדון טראמפ שאומר, ואני לא יודע מי זה המלאק היום, אבל אם זה אותו איראן ואותו אמן, לא יודע, בס הכי בלבל את האומות. אבל אם טראמפ אומר, אני לא מבין איך זה, איך הם עדיין לא נכנעו, כבודו גם לא יבין. כי אתה בא מהראש הטראמפי המערבי. אתה לא בא מהראש המלאקי. זה משהו אחר לגמרי. אתה חושב לבנות ריביירה בעזה. אין לך הבנה אם יש לך עסק בכלל. לכן אני לא אמור להבין אותם. אני רק אמור לדעת את הידיעה הזאת. שיש עם כזה בעולם, שנקרא עמלק, ותפקידנו להשמיד אותו. זהו. בסדר, אחי? אני לא אמור להבין את האויב. לא יודע מי זה עמלק היום, תכף נראה. עוד לא נגמר השיעור, רבי שמעון, חכה, סבלנות. והחותי מה? החותי מתימון, מה איתם? אתה לא יודע, אז תכף. הלאה, אני עם הגת. כן, מה רצה להגיד? במצב ש? כן. ברור. כגודל, ככל שהדבש יותר מתוק, הזבובים באים. ברור. נכון. אבל אנחנו נצטרך להשמיד את הזבובים האלה. אכלת פעם דבש. אתה מוכן לאכול דבש עם זבובים? לא. אתה מסלק אותה. מה זה תמיד? אנחנו צריכים להשמיד את הזבובים. זהו. מחות ימחה. שבת זכור, רבותיי. מה זה שבת זכור? אנחנו עכשיו עוד שנייה שבת זכור. מה צריך לזכור? צריך לזכור. ועם אלה מה צריך לתקן? צריך לזכור שיש עם בעולם שנקרא עמלק, שזה לא רק ביולוגי גנטי, אלא זאת תכונה כזאת, ויכול להיות שעמלק היום מתלבש בעולם הערבי, או בחלק מעולם המערבי, או אולי גם בעולם המערבי, סוגיה שלמה שצריך לפתוח אותם, ולא עכשיו, שהתפקיד שלו, שהמטרה שלו, לא התפקיד, המטרה שלו, זה להשמיד את הרעיון שנקראת מדינת קודש. איך אנחנו מתקנים את זה? מגבירים את הרעיון שנקרא מדינת קודש. לומדים את זה, מלמדים את זה, מנסים לממש את זה בפועל. ברור. כן, בבקשה. לכן אמרתי שהמלאק יש לו חושים פנימיים לזהות מה זה באמת מלכות ישראל. אני אגיד משפט ממש לא יפה. ממש לא יפה. החרדים לא מפריעים לעמלק. אם הם אומרים שהקודש הוא לא בחול ברמת אומה, ואני לא אומר שזה מה שהם אומרים, אבל כרגע במציאות, ביחס למדינת ישראל הנוכחית, הציונות החילונית לא מפריעה לעמלק. מפריעה לו הציונות הדתית. לך שם הממלכה. זה מה שמפריע לו. המשיחיים האזויים, זה מה שמפריע לו. קדושה ברמת מה שישראל באו לחדש בעולם. לך שם הממלכה. זה מפריע לו. אז הוא מזהה את זה. בחושים העמוקים שלו. המתנחלים מעצבנים אותו. ירושלים מעצבנת אותו. מכון מאיר מאוד מאיים עליו. השיעור הזה מאוד מאיים על המלאק עכשיו. תעדכנו אותו ביוטיוב. טוב, חבר'ה צריכים להתקדם. הלאה, אז אם כן, פשט הפסוק, לך השם הממלכה, זו מלחמת המלאק. נפלא מאוד, דעת חכמים, דעת רבנן, הכי פשוט שאפשר להגיד. לך השם הממלכה, שיש ממלכה, יש עם שמקים מדינה, ממלכה, והאלוהים מנהל אותה. הערכים האלוקים מנהלים אותה. הלאה. גוג ומגוג. אני חוזר רגע רק כדי להבין את גוג ומגוג, חוזר רגע רק למשפט אחד לעמלק. לעמלק מפריע עצם זה שיש עם אחד בעולם שמנהל ככה את ממלכתו. זה לא קשור עם העם הזה מאיים עליו, רוצה להשפיע עליו, רוצה לכפוש אותו. עמלק לא צריך את זה. עמלק עצם זה שקיים עם כזה, זה כבר מפריע לו. גוג ומגוג אני מתקדם. גוג ומגוג, מה שמפריע לעמלק לא מפריע לגוג ומגוג. אין לגוג ומגוג בעיה, תכף אני קורא, אין לגוג ומגוג בעיה, יש עם אחד במרחק 180, בזווית 180 מעלות על הקצה השני של הכדור, שמנהל ממלכה על פי השם. לזה לגוג ומגוג אין בעיה. אבל לגוג ומגוג, אני אומר רגע בעל פה, לגוג ומגוג יש בעיה אחרת. מה קורה שתגיע התקופה ההיסטורית, שהעם הזה, שמגלה את הטוב האלוקי בעולם, לא רק ברמת הפרט, אלא ברמת הממלכה, מה קורה שהטוב הזה יתחיל להתפשט בעולם? אני אומר את זה בצורה הפוכה. כדי שהטוב הזה יתחיל להתפשט בעולם, לקדוש ברוך הוא יש מנגנון. והמנגנון הזה הוא נורא והיום. המנגנון של הקדוש ברוך הוא לעורר את הטוב שיתחיל להופיע בעולם, שכל העולם יבקש את הטוב הזה. ומלכי עמים וראשי מדינות יגידו לעם ישראל, אתם הראש החטא של הטוב הזה. זה שהרשע, הברברי, האכזרי, יתפרץ עלינו. כלומר, כדי לעורר את הטוב שישפיע על כל העולם, צריך שיהיה, קוראים לזה היום, ציר רשע. כי ללא שנגדיר אותו כרשע, אז לא ברור שהוא רשע. ואז גם לא ברור שהטוב כל כך נחוץ. מתי ברור שהטוב נחוץ? כשאתה רואה את האלטרנטיבה. אז כשיש כאלה רשעים בעולם, שאת העם שלהם עשרות אלפים הם טובחים בלילה אחד. כשיש כאלה רשעים בעולם, שצורפים ועורפים ולא יודע מה, חד ושלום, נשים ותינוקות. אז העולם מתעורר. הביטוי הזה ציר הרשע נראה לי התחיל באמריקה. אחרי מגדלי התאומים. אז הם קלטו. כשיש מטוסים שנכנסים באזרחים והורגים 3,000 אנשים. אז הם קלטו. יש אנשים רשעים בעולם. נא להכיר. מדרגות ברשעים. מדרגות. הצד השווה שבהם רשעים. אכזרים, ברברים, מושחתים. נכון, אני לא מבין בכל אלה. סליחה.
ברוך אתה, אדוני, יכולים שהכל נהיה בדרו.
לכן, רבותיי, מתי נדע שהתחיל גוג ומגוג? נדע כשהתחיל גוג ומגוג, כשהטוב כבר צריך להופיע בעולם. וראש החטא של הטוב הזה זה עם ישראל. אנחנו ראש החטא של המלחמה. באיראן ובכל הפרוקסי שלה. אנחנו לא אמריקה. ומתי זה יתגלה? כשהרע יתנפל עליך. יתנפל על העולם. ואז יגידו אפילו מנהיגי העולם, הרע הזה, הרשע הזה, לא מאיים רק על ישראל. הוא מאיים עלינו, על כל העולם. זה החדשות של היום בבוקר. וכנראה גם אתמול בבוקר, וכנראה גם מחר בבוקר. נכון. לכן אמרתי, גוג ומגוג זה מלחמה אחת ארוכה, לפי השיטה המקובלת. לכן, בואו נקרא את זה. בימי גוג ומגוג, יגיע הדבר שלא רק בתור ממלכה עומדת לעצמה יגיע ישראל. לא רק יש איזה פינה בכדור הארץ ששם יש ממלכה שלך שם ממלכה. אלא, כי אם רוחו, הרוח של הטוב האלוקי, הרוח של הקדושה האלוקית, שבלעדיה יש חז ושלום רע ושלטון של רשע בעולם, ודאי מול התאומה של המלאק. כי אם רוחו יהיה כוח רודה בעמים רבים, ושם השם אלוקי ישראל יהיה הולך וכובש את כל העולם המלא דעה והשכל, וכולם יכירו, כי אור חיי הצדק, זרע השלום והברכה, מונח הוא באוצר חיים של תורת השם אלוקי ישראל. האם היום האנושות מבינה את זה? עוד לא. האם קצת מבינה את זה? נקווה. האם מבינה את זה עד הסוף? כנראה שלא. בסדר. אבל זה מתחיל להתעורר. אני מזכיר לעצמנו מה שדיברנו פה הרבה במלחמה האחרונה. שאפילו באולפנים, ואפילו להבדיל באומות העולם, מגדירים את המלחמה הזאת בחמאס ובכל חיזבאללה כל אלה, אבל בעיקר נגיד מול החמאס, כי שם ראינו את הפשעים שהם עשו. העולם רע. כן? מגדירים את המלחמה הזאת לא כמלחמה של ביטחון, כמלחמה של טוב ברע. זה הגדרה חדשה. בהמשך תהיה הגדרה של מלחמה של קדושה בתומה. אז יש מלחמת ביטחון, יש מלחמת טוב, ויש מלחמת קודש. לאט לאט עולים קומה. לאט לאט, זה כבר לא רק ביטחון. זה משהו אחר, לגמרי. זה מלחמת ערכים. זה לא מלחמת חיים. זה לא חיים, כלומר שלא ירגו אותי. זה מלחמת ערכים, באיזה עולם ערכי אני חי. ולכן כל זמן שיש כאלה רשעים, העולם הערכי לא יכול להופיע. ומי שאחראי לעולם הערכי, בהתחלה יקראו לזה דמוקרטיה, וחופש, וכו', ואז ילעת לאט יבינו, זה הטוב של עם ישראל, זה הקדושה של עם ישראל. זה תהליכים. לכן, אז כולם יכירו שזה כל זה מונח באוצר חיים של תורת השם אלוקי ישראל. אם כן, עכשיו זה הפשט. לך שם הממלכה, העצם לשש עם שמנהל ממלכה כזאת על פני כדור הארץ, זו מלחמת המלאק. והמתנשא לכל הראש, אבל כשהעם הזה, הממלכה שלו, הטוב שלו, הקדושה שבו, תצטרך להתחיל להופיע בכל המציאות, היא תשפיע על כל העולם, זה כבר יפריע לגוג ומגוג. ואז אולי המלאק וגוג ומגוג מתחברים? אולי גוג ומגוג זה המלאק משוכלל? לא יודע. כמו שמעתי מקודם, האם איראן של היום זה פרס של מגילת אסתר? האם אותו רשע באיראן היום זה האמן של פעם? לא יודע. סנחי בלבל את האומות. דרך אגב, יש גם מי שאומר שהמלאק זה לא רק גנטיקה, אלא המלאק זו תכונה. והתכונה של להשמיד, להרוג ולאבד, אנחנו רואים אותה. וזה רק להשמיד, להרוג ולאבד את הגוף, זה להשמיד, להרוג ולאבד את מה שישראל באים לחדש בעולם. זה להשמיד, להרוג ולאבד. אז יכול להיות שגוג ומגוג זה המלאק משוכלל. ואנחנו נמצאים ממש בשעות האלה. בבירור הזה עכשיו. לכן, אם כן התנשא רוח ישראל, וגאון השם אלוקי ישראל על קולטורותם, על תרבותם של עמים רבים, ודבר זה יעורר קינה בלב גוג ומגוג באחרית הימים, אשר כבר היה מרוצה גוג ומגוג, כשיש איזה מדינה שמנהלת את ממלכתה על פי שם השם. זה לא מפריע לגוג ומגוג. כל מה שאתם בפינה ולא מנסים להשפיע עלינו את שלכם. אשר כבר היה מרוצה שתהיה מלכות ישראל מתנהגת ברוחה לעצמה, שכבר קבע לזכות אזרח גדול בדברי הימים הכלליים, אבל שיתנשא עם ברוחו על כל העמים, דרך ההכרה של העמים את הרשע, וההבנה שצריך לסלק את הרשע הזה, וההבנה שעם ישראל חייב להיות ראש החץ של הדבר הזה, שזה גם עוד לא כך מבינים, אבל שיתנשא עם ברוחו על כל העמים, דבר זה לא יוכל לסעת, עד אשר תיגלה יד השם על עבדיו. אז יתברר, אחד, שלהשם אלוהי ישראל לא המלוכה, דלא כעמלק שביקש לשלול זה הזכות של המלוכה מנקודת שם השם בישראל לך של הממלכה, ועוד יתברר, ולא גם כן המתנשא לכל הראש, המתנשא על כל כוח עמים רבים פרטיים, שכולם, המתנשא לכל הראש, זה מלחמת גוג ומגוג, שכולם יכירו וידעו כי אימו מקור חיים ואור תורתו עם מעיין ישע לכל האדם. אז איפה אנחנו נמצאים היום? כנראה במפגש בין מלחמת המלאק למלחמת גוג ומגוג. ותפקידנו, א', להשמיד את הרשע כדי לגלות, או לפני כן קודם כל, לגלות שמדינת ישראל היא ממלכת כהנים וגוי קדוש, לגלות שהממלכה של ישראל, מדינת ישראל היא מדינה של השם, אחד, שתיים, שכשזה יתגלה, אז מילא יהיה אפשר להמשיך לשלב הבא, להשפיע את הטוב הזה על כל העמים, עד תיקון עולם. במהרה בימינו אמן, חזק וברוך, יישר כוח.